שלום, שמי שני ואני שמחה שהצטרפתם אליי לשיעור עברית. בשיעור הזה נלמד על מדרשי חז"ל ומאפייניהם באמצעות המדרש מרשות היחיד לרשות הרבים. נכיר מאפיינים בלשון חז"ל ונלמד מתוך המדרש מהי אחריותו של היחיד על רשות הרבים. כדי שנוכל להתחיל את השיעור, ודאו שאתם יושבים במקום שקט ונוח וברשותכם מחברת, כלי כתיבה ומספריים. אני ממתינה לכם דקה להתארגנות. התבוננו בתמונות. בתמונה העליונה אנחנו רואים עצים, דשא ושביל הליכה, ממש הייתי רוצה לטייל שם עכשיו. והתמונה התחתונה מציגה מראה עצוב. האם אתם נפגשים במראה כזה? כיצד אתם מרגישים? בעצם מה קרה כאן? לאותו שביל נעים עם עצים מסביבו שהיינו נהנים לטייל בו, אנשים השליחו פסולת ביתית. המדרש שאנו לומדים מתאים מאוד לאירוע כזה, ומוכיח לנו שגם בדורות קודמים נאלצו אנשים להתמודד עם סוגיות כאלו. כיצד פתרו אז את הבעיה? ובמה דומה הפתרון לימינו? חז"ל כתבו מדרשים רבים. הם פרשנות לפסוקים הכתובים בתנ"ך ומטרתם לחדד מסרים חשובים. היום נלמד את המדרש מרשות היחיד לרשות הרבים. המדרש מרשות היחיד לרשות הרבים מופיע בתלמוד בבלי במסכת בבא קמא דף נון עמוד ב'. בראש המדרש מופיעה ההלכה, ובהמשך מופיע המעשה שיחזק את ההלכה ויבהיר אותה. שימו לב לאורכו של המדרש ולמסר שעולה ממנו. נקרא יחד. לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. מעשה באדם אחד שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים ומצאו חסיד אחד. אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לגלג עליו. לימים נצרך למכור שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים. אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? נתעכב על שורה חשובה זו שהיא ההלכה. לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. ונפרש מילים מהמשפט. בתקופת חז"ל רבים עסקו בחקלאות, וכדי להכשיר את האדמה לזריעה היה צריך לפנות, כלומר לסכל, את האבנים מהשדה. האם אתם מכירים עוד מילים מהמשפחה של יסכל? יפה מאוד, סקילה, לסכל, נסכל, מעולה. אם כן, סיכול אבנים זה פינוי אבנים משטח אדמה, לצורך חקלאות או לצורך הכשרת שטח אדמה לבנייה. שימו לב, לסכל עם קוף זה לפנות אבנים משטח אדמה, ולסכל עם כף זה למנוע, להכשיל. אנחנו ממשיכים. בלשון העברית, יש לנו את שני הפעלים הללו שלמדנו, גם לסכל עם קוף וגם לסכל עם כף. זה נשמע בדיוק אותו הדבר, אבל זו משמעות שונה. אני אתן לכם דוגמה למילה לסכל עם כף. לסכל עם קוף אנחנו יותר פוגשים, אבל לסכל עם כף, לדוגמה, ראש העיר סיכל את תוכנית העובדים לשבות ביום שני. זאת אומרת שראש העיר מנע את תוכנית העובדים לשבות ביום שני. אם כן, אז לסכל עם קוף, שוב אנחנו חוזרים, זה לפנות אבנים ולסכל עם כף, למנוע. בהלכה שלנו, יש לנו לא יסכל עם קוף. אתם זוכרים את המשמעות? אז לא יסכל אדם, לא יפנה אדם מרשותו, מה זאת אומרת מרשותו? מרשות היחיד, מהמרחב הפרטי שלו, שזה יכול להיות בית מגורים, מחסן, חצר פרטית. לאן? לרשות הרבים, שזה שטח ציבורי שאין עליו בעלות של יחיד, והוא עומד לרשותו של כלל הציבור. לדוגמה, רחוב, ים, כביש, אר. ההלכה שחזל מלמדים אותנו היא שאסור לאדם לפנות אבנים מהשטח הפרטי שלו לשטח ציבורי. נתעמק כעת במדרש כדי להבין אותו. ונשאל תחילה, מי הן הדמויות במדרש? שימו לב, מעשה באדם אחד. לא מצוין מי הוא. השימוש בשם כולל ולא בשם פרטי מסוים יוצר הכללה, כדי שנבין שהדמויות יכולות לייצג כל אחד מאיתנו. הלאה, ומצאו חסיד. מה דעתכם על המילה חסיד? האם אתם חושבים שחזל התכוונו לחסיד במשמעות שאנו מכירים היום? בן אדם שמשתייך לחסידות מסוימת? ודאי שלא. איזו מילה מסתתרת בתוך המילה חסיד? מעולה, המילה חסד. אם כן, חסיד הוא כינוי לאדם שנוהג ביושרה ובדרך ארץ. שימו לב לצורת דו-שיח במדרש. אמר לו, לגלג עליו, אמר, מי אמר? מי לגלג? אנחנו לא יודעים. יש כאן דו-שיח קצר, בלי פעלי אמירה, וצמצום פרטי השיחה. רק הדברים החשובים נאמרים לקורא. אחד הקשיים בהבנת המדרש הוא איתור הדמות שהמאזכר מתייחס אליה. אמר לו. למי מתכוונים במילה לו? לשון חז"ל חוסכת בכינויי גוף. במדרש שלנו, אנו שואלים את עצמנו, למי מתייחסות המילים לגלג עליו? האם לחסיד או האם לאדם אחד? קראו את הקטע שוב וציינו מיהו הדובר. אני ממתינה לכם 2 דקות. מתוך הבנה שמדובר פה בדיאלוג, יש להניח שהמילים לגלג עליו הן תגובת אדם אחד כלפי החסיד. בואו ונראה מה אומר החסיד. הוא פונה אל האדם האחר בכינוי מעליב, ריקה. אתה בן אדם ריק. יכול להיות ריק ממצוות, או יכול להיות ריק מחוכמה. כלומר, בן אדם לא חכם. האם מקובל לכנות אדם במילים מגונות כאלה? בימינו לא מקובל, ואנו מניחים שכך נהגו בזמנים ההם כדי להוכיח אדם על טעותו. ודאי תלמידים יקרים, היום לא נפגע, ולא נכנה אנשים בשמות. שימו לב למשפט התמוע של החסיד. החסיד משתמש במשפט תמוע מאוד. קירו אותו וחשבו למה מתכוון החסיד. שימו לב מה הוא אומר. מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? אולי הוא יתבלבל. יעזרו בשורה הראשונה של המדרש וישבו ביניהם. מעשה באדם אחד שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים. ומצאו חסיד אחד אמר לו ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, לגלג עליו. אכן, תמוע מאוד. בשורה הראשונה כתוב שהאדם היה מסכל מהרשות הפרטית שלו לרשות הרבים. והחסיד אומר לו בדיוק הפוך. למה אתה מסכל מרשות שלא שלך לרשות שלך? בעצם פעולה הפוכה. אם אנחנו מבינים למה התכוון החסיד, האם האיש הבין? כיצד מגיב האיש? לגלג עליו. מי לגלג על מי? האם זה ברור לנו? יש כאן שימוש במאזכר עליו. בואו נחשוב. מי היה הדובר האחרון? החסיד. אם כך, אנחנו מבינים שהאיש לגלג על דבריו של החסיד. ולגלג עליו, הכוונה צחק עליו, זלזל בדברים שהוא אמר. מדוע האיש צחק עליו? אולי הוא לא הבין למה התכוון החסיד? אולי הוא חשב שהחסיד התבלבל? אולי הוא לא הסכים עם דבריו של החסיד? האם אתם יכולים לדמיין כיצד הוא לגלג עליו? באיזו דרך הוא ישתמש כדי לצחוק עליו? יכול להיות בתנועת גוף, יכול להיות במלל. חישבו והציגו את השיח בין האיש לחסיד בלשונכם. אשלימו את דו השיח בלשונכם. במקום לכתוב לגלג עליו, כתבו מה אמר לו. כתבו את התשובה במחברת. אני ממתינה לכם 2 דקות. נעבור לחלקו השני של המדרש. לימים נצרח למכור שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים, ונכשל באותן אבנים. אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכם מרשות שאינה שלך לרשות שלך. חלקו השני של המדרש מתחיל במילה לימים, שמשמעותה לאחר תקופה מסוימת. חלפה תקופה וחלה כאן סוג של תפנית. מה קרה? האיש מחר את השדה. הוא נפרד מרשות היחיד שלו, מהשדה שלו, והוא הולך בתוך רשות הרבים, במקום ציבורי. שם קורה לו משהו מעניין. הוא נכשל, הוא נתקע באותן אבנים שהוא עצמו פינה מהחצר הפרטית שלו לשטח הציבורי. במצב הזה הוא מבין את דברי החסיד. רק כאשר הוא ראה את התוצאות של המעשים שלו. האם זה קורה גם לנו? קרה לכם? לעתים גם אנו מבינים מאוחר מדי שעשינו טעות מסוימת. מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? האם הבנו את השאלה? למה התכוון החסיד? את התשובה קיבלנו בחלקו השני של המדרש. רשות היחיד לרוב היא זמנית, ובמקרים רבים משתנה. אדם אף פעם אינו בטוח שרכושו אכן יישאר לנצח. לדוגמה, ניתן דוגמה לרשות יחיד, לדוגמה דירה. לפעמים אדם עובר דירה, זאת אומרת שרשות היחיד שלו משתנה. אולם, רשות הרבים תמיד תהיה רשותו של היחיד, וכך הוא צריך להתייחס אליה. ואם נצליח להגיע למדרגה הזו של ההבנה שרשות הרבים היא של כל אחד ואחד מאיתנו, אין ספק שעולמנו יהיה טוב יותר, נקי יותר. ונחזור כעת לדוגמה שהצגנו בתחילת השיעור. אם אדם מסלק אשפה מהבית לרחוב, נגרם נזק לרחוב, והנזק הזה ייגרם גם לאדם עצמו. אם אנו נמצאים בחוף הים ולא מפנים אשפה, הזקנו לרכוש אחרים? לא. חז"ל מלמדים אותנו, מה שנחשב לרשות היחיד אף פעם לא בטוח, ורשות הרבים היא הרשות של כולם, ולכן עלינו לשמור עליה. הערתו של החסיד נאמרת בדרך מתוחכמת, והיא מובנת לאיש רק בסיום הסיפור, לאחר שהוא נפגע בעצמו מאותם אבנים שפינה לשטח הציבורי. באמצעות הסיפור ניתן לעמוד על כוחה של הערה הניתנת בדרך מתוחכמת ועקיפה, לעומת הערה הנאמרת באופן ברור וישיר. לימים, אחרי שנכשל באותן אבנים ברשות הרבים, הכיר האיש בהערה של החסיד, ואף הביע את הערכתו כלפיה. שימו לב מה הוא אומר. יפה, אמר לי אותו חסיד. בהתחלה אמרנו שהוא לא הבין אותו, הוא לגלג עליו, הוא צחק לו. עכשיו הוא אומר, יפה, אמר לי אותו חסיד. גם תגובתו של האיש עשויה ללמד אותנו על האפשרות ללמידה ולשינוי דרכנו. הוא טעה והוא שינה את התגובה שלו, הוא שינה את הדרך שלו. הלאה. האם אתם מכירים כרזות ושלטים שמזהירים מפני השלכת פסולת לרשות הרבים? איכן רואים אותם? מכירים את השלטים האלה? איכן הם מוצבים? מי מציב אותם? מה הקשר בין השלט למדרש שלמדנו? מצאו דמיון בין ההלכה לשלט. מה כתוב בשלט במקום המילה לא? מעולה, אסור. ובלשון חז"ל, האיסורים מתחילים במילה לא. בימינו משתמשים במילה אסור או על. מה כתוב במקום לא יסכל? השלכת פסולת בניין. ראו אם כן שאותה בעיה שמפריעה היום לרשויות, הפריעה גם בתקופת חז"ל. עד כה המדרש והמסר הנלמד. הכרנו את מאפייני המדרש, עלילה קצרה ועניינית, מיעוט דמויות, קידום העלילה באמצעות דו-שיח קצר וממצה, וניגודיות. למדנו גם על הדרך שבחרו חז"ל להוכיח את הטעות. כעת נלמד על מאפיינים של לשון המדרש. נכיר אתה חלק מהלשון הייחודית שאנו פוגשים במדרש. שימו לב לפתיחת המדרש במילים מעשה ב. לצורך המחשה, אציג מדרש נוסף. שימו לב, גם הוא מתחיל במילים מעשה ב. אתם ודאי זוכרים אותו מתוך ההגדה של פסח. הלאה, אז מעשה באדם שהיה מסכל או היה מהלך. זו צורה משמשת לציון פעולה הרגלית, חוזרת ונשנית, משהו שהאדם רגיל בו. מבנה זה נמצא מעט כבר במקרא, אבל מתעצם יותר בלשון חז"ל. מה הייתם כותבים במקום היה מסכל? ומה הייתם כותבים במקום היה מהלך? נכון, במקום היה מסכל, היינו כותבים שסיכל, מעשה באדם אחד, שסיכל מרשותו לרשות הרבים. ובמקום היה מהלך, היינו משתמשים, הלך, לימים נצטרך למכור שדהו, הלך באותה רשות הרבים ונכשל באותן אבנים. היינו משתמשים בפעלים בעבר. אנחנו חוזרים למדרש מתוך ההגדה. מצאו את צורת הפועל הייחודית שהצגנו בשקופית הקודמת. אני נותנת לכם 30 שניות. הלאה. מה הייתם כותבים במקום שהיו מסובין ובמקום והיו מספרין? יש לנו דבר מיוחד נוסף במדרש. שימוש בכינוי חבור מופיע הרבה במקרא, אך גם במדרשי חז"ל. לדוגמה, ומצאו, הכוונה, מצא אותו. בלשון המדרש נמצא פעמים רבות בהן מקדמים את הפועל לעושה הפעולה. כתוב, שימו לב, מצאו חסיד אחד, במקום חסיד אחד מצאו. משימת סיום, 1. מהי רשות הרבים ומהי רשות היחיד לפי החסיד? 2. בספר תהילים פרק ז' פסוק ט' ז' כתוב בור קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. כיצד קשור פסוק זה למדרש שלמדנו? 3. בחרו מבין הפתגמים הבאים את הפתגם המתאים ביותר לדעתכם למדרש. הסבירו את בחירתכם. יש לנו כאן 4 פתגמים, גלגל חוזר בעולם, הוכח תוכח את עמיתך, דברי חכמים בנחת נשמעים ומידה כנגד מידה. 4. כתבו שלט לחצר בית הספר הקורא לתלמידים לשמור על החצר. אני נותנת לכם 10 דקות לביצוע המשימה. תודה רבה שהצטרפתם לשיעור שלי, נהניתי מאוד ללמוד איתכם, להתראות בשיעור הבא.